בשבוע שעבר עסקנו בדיבת הארץ, או בניסיון לתקן את הדיבה. עסקנו בחטאם של המרגלים ושל כל ישראל אחר כך, שמתמקד בתורה בויוציאו, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, ובעניין הדיבה ולשון הרע ודיבור, והרחבנו בזה ובדברים מאוד. פרשת קורח ממשיכה ממש מתוך פרשת שלח. מחלוקת קורח וכל עדתו מתוארת מצד אחד באריכות רבה יותר כמעט מכל הפרשות האחרות של דור המדבר. 73 פסוקים עסוקים בפרשה של חטא קורח וכל עדתו. 73 פסוקים, זה המון. ובתוך כל הפרשה הארוכה הזאת, אנחנו לא יוצאים בדיוק עם מה בדיוק הייתה הטענה של כל אחד ואחד מתוך העדה, זה ודאי שלא, אנחנו יודעים רק על העניין שלו, וביקשתם גם כהונה. לא מצליחים להבין את החיבור בין קורח לבין דתן ואבירם, לבין 250 האנשים. אנחנו צריכים להבין מה בכלל הולך כאן, רק יודעים דבר אחד, כמו שידענו בפרשת שלח. הנושא הוא מחלוקת. כשחזר צריכים לתמצת את הנושא במשפט אחד, הם אומרים מחלוקת. המילה המרכזית היא מחלוקת. על מה? על מי? על הקדוש ברוך הוא. כך בפסוק אחד. הקדוש ברוך הוא רואה כאילו מנעצים אותו. על משה רבינו, מחלוקת. חז"ל מדברים על מחלוקת שהיא לשם שמיים, ועל מחלוקת שאינה לשם שמיים. ומחלוקת שאינה לשם שמיים, הקוד שלה, המודל שלה, הוא מחלוקת קורח וכל עדתו. אבל דבר פלאי, ביחד עם זה שהפרשה מתארת את המחלוקת בכל כך הרבה עריכות, וקורח ועון בן פלט, וכל המשפחולוגיה של קורח שמבקש כהונה, כי הוא בעצם בן דוד של משה ואהרון, הוא בן קהת, בן לוי, ושם המשפחה מחוברת, כל הדיונים של מי הוא קורח ומה הוא, והפרשה שנקראת על שמו, וכל הסוגיה של ותבלה ועדת קורח וכל עדתם, כשזה מוזכר אחר כך, הן על ידי משה רבינו, והן בהמשך במקרא, קורה דבר פלאי. האדמה בלעה את קורח. לא, זה אני יודע שיודעים. גם המקרא בלע את חטא קורח. בספר דברים חוזר משה רבינו על האירועים המרכזיים. הוא מתאר את פרשת המרגלים. ולמרות שהוא בא לקצר, הוא מקדיש לה 20 פסוקים ומעלה. בפרק א' בספר דברים. הוא מתאר את סיפור המעפילים בספר דברים יותר באורך ממשהו במקור ובמדבר. הוא עוסק בפרשת העגל, בהרחבה. על פרשת קורח, 73 פסוקים בסיפור עצמו, לפרשת קורח מקדיש משה רבינו פסוק אחד. ומה כתוב שם בפסוק האחד הזה? בפרשת עקב, בדברים בפרק י' א', ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. סוף. לא מה היה, לא איך זה התרחש, אבל בעיקר בעיקר אין קורח. היה קורח? מישהו שמע על קורח? אין קורח. סולם עליכם, בלעה אותו האדמה. את מי הקדוש ברוך הוא העניש בפרשת קורח? את דתן ואבירם בני אליאב בן ראובן. מה הולך פה? זה היה לא מזמן, זה פרשת עקב. מה, משה רבנו לא ידע שחודש וחצי לפני אנחנו זוכרים את קורח? אף מילה. אבל דבר פלאי, בתהילים פרק קוף וב, ישנו פרק ארוך, שמתאר את קורות ישראל במדבר. יציאת מצרים, הנפילות של ישראל. ושם, דוד המלך מזכיר את פרשת קורח. ובפרק קוף וב, מקדיש לזה דוד המלך שלושה פסוקים. כתוב שם כך. ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם. טוב, הנה מגיעים לנושא שלנו, נכון? תפתח ארץ, תשמעו טוב, תפתח ארץ ותבלע דתן ותחס על עדת אבירם. טוב, זאת העלמה ספרותית מכוונת שמחייבת ועדת חקירה מינימום. זה כבר מכוון, אתה רואה פה שזה במזיד, זה זדון. ככה דנתי את זה לזכות איכשהו, מה הולך פה? תפתח ארץ ותבלע דתן ותחס על עדת אבירם. והיה עוד משהו, מוסיף דוד המלך פסוק, ותבער אש, נו אז אולי עכשיו הוא יזכיר את 250 מקטירי הקטורת של קורח, ותבער אש בעדתם. של מי? של דתן ואבירם. באמת? הם הסיפור? אני הבנתי שהם סתם ככה הצטרפו מהצד. ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים. וקורח, לא מדברים פה על צדיקים, היום מדברים רק על רשעים. זה דתן ואבירם. מדתן ואבירם אין שום זכר. אבל המקרא חשוב מאוד מאוד להזכיר לנו שאובני קורח לא מתו. לקורח יש המשך. קורח נבלע. אבל בני קורח לא מתו. ולכמה מזמורי תהילים ולכמה יסודות אמונה אנחנו זוכים מבני קורח. אנחנו עוצרים עם בני קורח שבע פעמים לפני תקיעת שופר. הנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקוחה. בשיר של יום, כמה שירים נכנסים לשיר של יום שאותו היו הלוויים אומרים כל שבוע. שיר של יום שני הוא שיר מזמור לבני קורח. ועל מה הם מדברים? גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. ישמח הר ציון, סובו ציון והקיפוה, בני קורח. כלומר, קורח לא מוזכר, לא רק כמרכז החטא. גם אם הוא היה מוזכר שולי ליד דתן ואבירם, היינו קופצים לבדוק מה קורה. הוא לא מוזכר בכלל, טוטלית. הוא עלם. על ידי משה רבינו, אין דבר יותר מכוון מלקחת את פרשת קורח, להתייחס אליה בפסוק אחד, שעוסק רק בעונש. הרי משה רבינו לא רוצה לעסוק בעונשים בספר דברים, הוא רוצה לעסוק במסקנות של התוכחה. כשהוא מדבר על פרשת המרגלים, הוא מתאר את החטא כדי שנבין מה לתקן. מדברים יכולנו ללמוד את פרשת הדיבה שעסקנו בה בשבוע שעבר. לא היינו זוכים לזה אם היינו מקבלים פסוק אחד שמתאר את האנישה. כך הוא עושה בכל האירועים, לא בפרשת קורח. אבל לא רק שקורח נעלם, אלא שלקורח יש המשך, המשך ארוך, גדול. בכלל, רש"י טוען בתוך פרשת קורח, שקורח טעה בטעות מעניינת. רש"י אומר בתוך הפרשה, אינו התעתו. לקורח היה רוח הקודש, גדולה מאוד מאוד מאוד. וברוח קודשו ראה קורח שהוא שקול כנגד משה ואהרון. הוא ידע שהוא מחזיק כוח של משה ואהרון ביחד. והוא צדק, כי מזרעו הגיע שמואל הנביא. ועל שמואל הנביא אנחנו אומרים משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אומר רש"י על פי חז"ל, וקורח ראה את הכוח שלו ואת התפקיד שלו ולא יכול היה להתכחש לזה, ואינו התעתה אותו, שהוא לא הבין שזה בזרעו ולא בו. מה המגמה פה? פרשת קורח מפסיקה לרגע להיות פרשת קורח? זהו, אנחנו לומדים עכשיו פרשת דתן ואבירם? דבר נוסף, מעניין מאוד. בכל אחד מהאירועים של דור המדבר, השאלה הראשונה ששואל הלומד, ואם לא, זאת צריכה להיות השאלה הראשונה, זה מתי זה היה, לא בשביל להבין ארכיאולוגיה. מתי זה היה כדי להבין את הרקע לחטא ולהבין את התיקון? אני לא יכול ללמוד את חטא המרגלים בלי לדעת מתי הוא היה. כי אני לא אבין מה זה 40 שנה של עונש, ואני לא אבין איך הם הגיעו לשם, ואני לא יודע, אם אני לא יודע שזה בא אחרי קברות התאווה, ואחרי דיבור של מרים ואהרון במשה, ואבין את ההוצאת לשון הרע או דיבה של מרים, ואז בא החטא של... אני לא יודע איפה אני נמצא. אני חייב את ההקשר. בכל פרשה בתורה, אבל בספר במדבר זה חיוני להבנה. אני לא אוכל להסתדר עם ספר במדבר אם אני אעסוק בחטא מי מריבה בלי להבין שהוא בשנה ה-40, לא בשנה הראשונה. זה לא לידיעה היסטורית, זה להבנה של כל המהלך. מגיעים למי מריבה כשמגיעים לקדש ורוצים להיכנס לארץ ישראל ונמצאים עכשיו בשנה ה-40, זה כבר לא הדור של היציאה ממצרים, זה הדור של... אני חייב את זה בשביל לתפוס איפה אני נמצא, והתורה עוזרת לי. כי מי שיעבור על הדברים יקבל תיארוכים כמעט מדויקים של כל אירוע. אם לא מדויקים בימים, מה שחז"ל יוסיפו לנו אחר כך, ודאי מדויקים בחודשים. גם בפחות מזה. חז"ל מלמדים אותנו שחטא המרגלים, דוגמה אחת קלאסית, חז"ל מלמדים אותנו שחטא המרגלים היה בתשעה באב. אבל הם מלמדים אותנו את זה מפני שאם אתה קורא את המקרא, אתה מגיע לזה לבד. יוצאים ב-20 לחודש השני, נעלה הענן מעל משכן העדות, עוזבים את הר סיני, ואז אתה מבין שהיינו שם מ-1 לחודש השלישי בשנה הראשונה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה להראות את הדוגמה של ספר במדבר. היינו שם מ-1 לחודש השלישי, ראש חודש סיוון של השנה הראשונה, כלומר הגענו לשם בראש חודש סיוון, יצאנו בפסח ממצרים, הגענו בראש חודש סיוון להר סיני, מסתבר שהיינו למרגלות הר סיני שנה פחות 10 ימים, ואז פתאום אנחנו קולטים, שם היה מעמד הר סיני, שם היה בניית המשכן, פתאום קולטים איפה נמצאים. וב-20 לחודש אייר בשנה השנית, זה ספר במדבר, נעלה הענן ומתחילים לנסוע, נוסעים דרך 3 ימים, ואז סיפור קברות התאווה. 30 יום האספסוף, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. מסתיימים 30 הימים האלה, ואז 7 ימים נעצרים בחצרות בגלל סיפור מרים. ואז שולח משה רבינו את המרגלים, והם שווים מקץ כמה? 40 יום, ומי שיעשה את החשבון יגיע לתשעה באב לבד. אבל מה שחשוב לי להגיד כאן זה רק דבר אחד, התיארוך לא רק חשוב אלא מופיע. בתוך ספר שכולו מתוארך, מופיעה פרשת קורח, הארוכה שבתיאור האירועים שהיו בספר במדבר, ואין לה שום תיארוך, שום רמז על התיארוך. מתי זה בכלל היה? בשנה הראשונה או בשנה ה-40? לאן זה שייך? בעקבות מה זה קרה? מה הסיפור הקודם? מה הסיפור הבא? זה דבר מדהים. כמו ציור גדול. כשאומן גדול רוצה להדגיש נקודה מסוימת, הוא עושה אותה אקור דפוך מכל השאר. סיפור קורח מופיע אחרת מכל ספר במדבר. משה רבינו מופיע אחרת מכל ספר במדבר. משה רבינו שכל פעם כאשר מגיע מצב קשה מוסר את נפשו להצלת עם ישראל, פתאום התפקידים מתהפכים. הוא פונה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, וייחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם. גם אם הם יעשו תשובה, אל תקבל. לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. אחר כך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמעו, ויאמר משה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מה הולך להיות העונש. מאיפה בא הרעיון המדהים הזה, המופלא, הנורא הזה, נדבר עליו עוד מעט, של בליעת האדמה. ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני. פרק י"ז, פסוק כ"ח. ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני, לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה. רעיון של משה. אתם הבנתם? כל הזכויות שמורות. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניעצו האנשים האלה את השם. רש"י שואל, מה פירוש ואם בריאה יברא השם? איזה מין ביטוי זה, ואם בריאה יברא השם? אומר רש"י, על פי חז"ל, ורבותינו פרשו, אם בריאה, אם כבר נברא פה לארץ מששת ימי בראשית, מוטב. ואם לאו יברא השם, וכאן נברא הגיהנום, אומרים חז"ל. כלומר, אם חטא המרגלים גורם לנו לכל מה שדיברנו בשבוע שעבר, פרשת קורח היא הגילוי של הגיהנום בעולם. אבל כשאחר כך צריך לחזור משה רבינו על סיפור קורח, הוא לא מזכיר את קורח במילה אחת. הכל חריג. אם בריאה יברא השם ואם לאו פירושו, גיהנום, אומרים חז"ל, נברא ערב שבת בין השמשות. בעצם נברא הגיהנום, אומרים חז"ל, ביום השני. ביום השני נברא הגיהנום. אני אזכיר את זה במילה אחת. חז"ל אומרים במדרש, ואני מזכיר את המדרש כי הוא קשור לכל מה שנדבר בהמשך, בבראשית רבה, בפרשת הבריאה, אתם זוכרים שביום השני לא כתוב וירא אלוקים כי טוב. זה מופיע ביום השלישי פעמיים. זה מופיע בימים האחרים ולא מופיע ביום השני. שואלים חז"ל, למה אין כתיב בשני כי טוב? רבי יוחנן תענה לה בשם רבי יוסי בר חלפתא, שבו נברא הגהינום, זה היום השני. נדבר על זה בהמשך. רבי חנינא אמר שבו נברא המחלוקת. זה שתי דעות. שנאמר והיא מבדיל בין מים למים. ביום הראשון הופיע האור, החסד, ההתפשטות. ביום השני הופיעה החלוקה. אז אין בו כי טוב. אמר רבי תביומי, אם מחלוקת שהוא לתיקונו של עולם וליישובו, מה אתה רוצה? מה היינו עושים פה אם לא היו מבדילים בין מים למים? מה היינו עושים אם לא היה רקיע? אם מחלוקת שהוא לתיקונו של עולם וליישובו, אין בה כי טוב. מחלוקת שהוא לערבובו על אחת כמה וכמה. אלה שתי הדעות. או שביום השני נברא הגיהנום, או שביום השני נברא המחלוקת. ועכשיו בא משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא ואומר, אם ביום השני נברא הגיהנום, מוטב רק להפעיל. ואם עוד לא נברא, שיברא. זה דבר פלא. הערה האחרונה בעניין. זה מעניין מאוד. ביום השני, מה נברא בבריאה ביום השני? יהי רקיע. הרקיע הוא המחיצה בין מים למים, הוא ההבדלה. הרקיע. יש רקיע גם בפרשה שלנו, אתם זוכרים איפה? ריקועי פחים. בסוף הפרשה, אחרי בליעת האדמה, את קורח ואת כל עדתו ואת דתן ואבירם, זאת ההערה האחרונה ואז ניכנס לדברים מבפנים, אחר כך 250 המשתתפים, אלה שהיו מקטירי הקטורת, אלה 250 אומרים חז"ל ראשי סנהדריות בישראל, צריך להבין במי עסוקים פה. בדומה לפרשת המרגלים, הפרשה שלנו עסוקה שוב בגדולי הדור. 250 ראשי סנהדראות שלוקח איתו משה רבינו, שלוקח איתו קורח, 250 האלה עומדים עם הקטורת ומקטירים וכולי, וכל אלה נשרפים. יש כאן שני עונשים. האחד הוא בליעת האדמה, והשני הוא אש. עוד נגיע לזה עוד מעט. ואחר כך, ואש יצאה מאת השם, פרק י"ז, פרק ט"ז בפסוק האחרון האחרון, ואש יצאה מאת השם ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת, ומסתיימים שני העונשים הנוראיים האלה של עדת קורח והבליעה ושל האש ששורפת את 250 מקריבי הקטורת. וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן וירם את המחתות מבין השריפה ואת האש זרה הלאה, הרי כל אחד מהם החזיק מחתה, קח את כל המחתות, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, רואים פסוק ג' מדהים, ועשו אותם, את המחתות האלה, ריקועי פחים. ציפוי למזבח, זאת המילה, זה רקיע. הם יהיו הרקע, הם יהיו ריקועי פחים ציפוי למזבח. כלומר, המזבח, מהו הציפוי שלו? המחתות של 250 מקטירי הקטורת. כי יקריבום לפני השם ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. לאות למה? ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת, אשר הקריבו הסירופים, וירקעום ציפוי למזבח. והפסוק מסביר למה? זיכרון לבני ישראל. למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר כתורת לפני השם. אז עד עכשיו אני מבין שזה כדי שיזהרו מלבקש כהונה, וזה מתאים לחטא הרעיון שהיה פה, אבל חכו עכשיו להמשך. ולא יהיה כקורח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו. מה זה ולא יהיה כקורח וכעדתו? זה כבר נאמר מקודם. אז על פי רש"י הפירוש הוא שלא יקרב איש זר כדי שלא יקרה לו מה שקרה לקורח ועדתו. כלומר, ולא יהיה כקורח וכעדתו, פירושו על מנת שלא יקרה לו מה שקרה לקורח ועדתו, שמה קרה? כאשר דיבר השם ביד משה, לא. מה פירוש כאשר דיבר השם ביד משה, לא? השם אמר למשה, לא, למי? עליו, על קורח, את מה שהוא אמר, כך מסביר רש"י, ולכן תעשה את המחתות ציפוי למזבח כדי שיזכרו. זה ההסבר של רש"י. הוא קשה קצת. בין מונע המצוות יש מי שהבין את הפסוק אחרת והפך את הפסוק לפסוק שיש בו מצוות לא תעשה בתרי"ג מצוות. יש מי שהבין את הפסוק מחולק לשני חלקים והקריאה בעברית שלו היא פשוטה, מופלאה, הכי פשוטה שיש. זיכרון לבני ישראל, שוב פסוק ה', למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא. ומה הדבר השני? ולא יהיה כקורח וכעדתו. מי? כל אחד ואחד מחויב שלא להחזיק במחלוקת על מנת שלא יהיה כקורח וכעדתו. ובין מוני המצוות הראשונים יש מי שמנע מצוות לא תעשה בתרי"ג המצוות, ששמה לא להיות כקורח וכעדתו. זה שם המצווה. לא להיות במחלוקת. לא להחזיק במחלוקת. והוא לא מתעלם מזה שבלא יהיה ככוח וכעדתו, פירושו השני, זה על מנת שלא יהיה ככוח ועדתו, ויקרה מה שיקרה. אחרי ההקדמה הזאת, הכללית, צריך להיכנס לסיפור של כוח. לסיפור של קורח, לסיפור המחלוקת, נגיע עוד רגע לדתן ואבירם. אני חושב שכשם שהפרשה הקודמת עסקה, למרות כל הדברים הגדולים של מעיסה בארץ חמדה ושל הסוגיות הגדולות של כפירה בקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים את דברי המהר"ל בשבוע שעבר, אני אזכיר אותו לשנייה אחת. אני מזכיר את המהר"ל כדי להגיד את המיקוד. הפרשה עסקה בעיקר העיקרים שלה לא להיזהר בלי סוף, להיזהר ללא סוף מדיבה, מלשון הרע. על זה נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר. כך למדו חז"ל וכך למדו הפסוקים. והפרשה שם, המהר"ל אומר שם בדברים שהוא מדבר בפרשת שלח, הזכרנו אותו בשבוע שעבר, של המהר"ל, חז"ל אומרים שאנשים המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה. וחז"ל שואלים, איזה דיבת הארץ? הם הוציאו דיבה על עצים ואבנים, חמור מאוד. אבל זה הסיפור. שאל המהר"ל, אני רק מזכיר לשנייה, שאל המהר"ל, הוציאו דיבה על עצים ואבנים, סימן שאתה מחפש את עניין הוצאת הדיבה. בסדר. זה חמור. אבל אתה מחפש את עניין הוצאת הדיבה מפיותיהם, זה מה שמצאת? המרגלים אמרו לעם ישראל, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא העם ממנו. אתה מחפש דיבה? ת, תגיד שהם כפרו בקדוש ברוך הוא לעיני כל ישראל. אתה מחפש סיבה ללמה הם לא יכולים להנהיג? מצאת שמה שהם דיברו על עצים ואבנים? כך שאל המהר"ל, וענה את התשובה שהיא מרכז הפרשה. המהר"ל אמר, זה שהם אמרו דברים מחרידים כאלה של כפירה, זה באמת חמור מאוד. אבל זאת בעיה ביראת שמיים. על זה אפשר להתגבר. זה הפיך. יש להם בעיה ביראת שמיים, נעבוד על זה. אבל זה שהם מוציאים דיבה על אבנים, למה אתה מדבר על אבן? כי היא לא יכולה לענות? זאת שחיתות שאיתה אתה לא יכול להמשיך כלום. זאת המהפכה של פרשת שלח. זה שהם כפרו בקודש ברוך הוא, אומר המהר"ל, הרי הם לא כפרו, הם אמרו שמה? שהעם לא עלינו. מה הם אמרו? העם חזק ממנו. זאת אומרת שהם עודים בקיומו. אלא מה? הם כפרו בחוצפה. זאת אומרת שהם יודעים שהוא קיים, רק הם חוצפנים, נטפל בזה. אבל אדם שמתרגל להוציא דיבה על אבנים, יהפוך כל אדם אחר לאבן שלא יכולה לענות לו עד שהוא יגמור את כל סיפוקו. עם זה אי אפשר לזוז. ולכן התמקדה התורה בזה. כשהתורה מסיימת את הפרשה ב"ולא יהיה כקורח וכעדתו", היא מבקשת לסיים את הפרשה בהגדרה. מה היה בפרשה? מחלוקת. זאת הסוגיה. מחלוקת שלא לשם שמיים. והמחלוקת הזאת בראה גיהנום. וההתמודדות היומיומית שלנו עם הגיהנום, נדבר עליו עוד מעט, באה מפרשת קורח. והמשמעות לעולם ולעולמי עולמים הנצחית של כל אחד ואחד מאיתנו היא ולא יהיה כקורח וחדתו. וריקועי הפחים ציפוי למזבח הם לזכור את הנקודה הזאת. ולכן מסתיימת התורה, מסתיימת הפרשה בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה לקחת מהר את הארון, ומשה מצווה על הארון, עכשיו לך מהר עם הקטורת. הארון רץ עם הקטורת כדי לעשות שלום, כדי להפסיק את המגפה, כדי להחזיר חזרה את השלום לישראל. מחלוקת, אם היא הקוד של הפרשה, תסביר לנו איפה קורח. קורח היה צדיק. וביסוד הדברים של קורח, אין שום ספק שנמצאים כוונות מאוד מיוחדות. מה הוא אומר קורח? בשונה לגמרי מהמרגלים שהוציאו דיבה, שאמרו דברים קשים. מה קורח אמר? יש לנו את החומש לפנינו. קורח אמר רק דברים אדירים. ויקהלו על משה ועל אהרון בתחילת הפרשה, ממש בהתחלה, בהתחלה, נחזור לפרשה, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מה הוא אמר? הוא אמר שכל העדה כולם קדושים. המהר"ל שאנחנו ככה רוצים ללכת איתו כל הזמן, מתאר מה בעצם הוא מבין שקורח אמר. כל כך גדול. המהר"ל אומר, שמה שביקש קורח, תחילה. המהר"ל אומר, כאשר תעיין בדבר קורח ועדתו, מהר"ל בתפארת ישראל בפרק כ"ב, כאשר תעיין בדבר קורח ועדתו שהיו חולקים על התורה, תמצא שהיו מספקים על משה. היו מעלים ספיקות לגבי משה, אבל בכלל לא אישיות. אחר שהתורה היא לכלל ישראל, תשמעו דברים מדהימים, פשוטים לגמרי. אחר שהתורה היא לכלל ישראל, נכון שכל אחד ואחד שייך לתורה, ראוי שתהיה התורה לכלל ישראל, לא על ידי אדם פרטי. למה היא צריכה להופיע על ידי משה? זאת הייתה הטענה שלה. תשימו לב שרק משה אומר וביקשתם גם כהונה. קורח לא ביקש כהונה, לא כתוב דבר כזה. קורח לא פונה פעם אחת אל משה ואומר, למה אתה לא נותן לנו את הכהונה ונתת את זה לאהרון? כך אנחנו דורשים בהבנה, אבל זה לא כתוב בפסוקים. בפסוקים כתוב דבר אחד, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אומר המהר"ל, בוא נבין את הפשט. כל ישראל שייכים לתורה, להגיד את זה פעמיים שלוש זה מסוכן, כי זה מאוד מפתה, זה נשמע מאוד נכון, וזה מעורר תמיהות. למה צריך צדיק? למה צריך משה רבינו? למה צריך כהנים? למה צריך לוויים? אבל השאלה היא לגיטימית לגמרי. וזה שאמר רב לכם, ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זה המשפט שלו, הוא לא אמר שום משפט חוץ מזה. בערו במדרש, כל העדה כולם קדושים, כולם שמעו בסיני אנוכי ולא יהיה לך. ומדוע תתנשאו על קהל השם? מסביר המהר"ל, בערו בזה הרשעה שלהם. אבל דרך מה? דרך הדבר הטוב. שאמרו, אחר כי אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה, ולא מפי משה. אם היה רוצה השם יתברך לצוות מצוות על ישראל, היה מצווה לישראל בעצמו. התוצאות של זה זה הדבר החמור ביותר בעולם. אני לא נכנס לזה עכשיו בכלל. אבל מה רצונו הבסיסי של קורח? רצונו הבסיסי של קורח? דיון גדול על קדושה. וקורח הסתכל ברוח קודשו וראה שהוא שקול כנגד משה ואהרון. והוא לא טעה לגמרי. וממנו יוצא שמואל. ומשמואל נמשכים מלכים בישראל. שמואל מופיע כאשר הכהונה הגיעה למקום הכי קשה שהיא הגיעה אי פעם. שמואל מגיע לעולם אחרי בני אילי, שם במשכן בשילו, כשבני אילי לוקחים את הכהונה עד לתחתיות טיפחת, והכל הופך להיות מה שהוא הופך להיות, בצורות הכי חריפות וקשות שיש, מופיע שמואל. אני חושב שכשקורח רואה את עצמו בתור שמואל, את זה הוא רואה. הוא טוען טענות קשות מאוד. הוא בא לשאול שאלות מצוינות. אומר אהרון, בן דודי הגדול, מי לידך יתקע שמונופול על כהונה לא יביא לזה? זה לא מדרש סתם שאינו התעתו. הוא רואה את שמואל, הוא רואה את שמואל המעשי. הוא רואה מה ששמואל עושה. שמואל בקוראי שמו. בעולם שמאבד את הקריאה בשמו, בגלל אינטרסים שנוצרו ממונופול של כהונה. זה נשמע הכי קשה בעולם, אבל זאת המציאות. וזה קורח סיים. הוא לא מוציא מילה נוספת. וישמע משה, אני חוזר לפסוקים, לא נקרא הכל, רק ממש אותיות, כדי להגיע לעיקר. ויפול על פניו. זו תגובה מאוד מעניינת. קודם כל, הוא נופל על פניו. נפילת אפיים, יש בה הרבה, 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 הרבה יסודות. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו. ורשי מדגיש, אין כאן שום תוכנית שלילית, ההפך. קחו את הזמן, תחשבו, אתם טועים. ותנו בהן אש ושימו עליהן כתורת לפני השם מחר. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. רב לכם בני לוי. והוא ממשיך משה. ויאמר משה אל קורח. תשימו לב ליחס של משה אל קורח. משה רואה בקורח לא פרטנר לשיחה, הוא רואה בו דמות אדירה שהוא מדבר איתו. תשמעו את זה עוד מעט לדתן ואבירם. שמעו נא בני לוי. אמרת מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו. לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך. וביקשתם גם כהונה. אז אנחנו מבינים את זה תמיד במספיק לכם מה שקיבלתם. למה אתם מבקשים יותר? מה פתאום? כתוב פה הרבה יותר עמוק. אתה אומר כולם קדושים, אז אתה בעצם חולק גם על הלוויה. אתה לא חולק רק על הכהונה. ומשה אומר לקורח, זרקת לי אתגר, בוא נדון עליו. עד לאן אתה לוקח? אתה אומר שאני יוצר בעיה בשיטה שלי. עוד רגע אני אגיד לך משהו. זאת שיטה שלי, לפני שאנחנו דנים בכלל. אני בחרתי. בוקר ויודע השם את הקדוש ויקריב אליו. אני קבעתי את זה. הקדוש ברוך הוא קבע שיש כהנים ויש לוויים ויש ישראלים. אגב, הוא גם קבע שיש עם ישראל. אגב, הוא קבע שיש ארץ ישראל ויש כל הארצות. הוא קבע. אני רוצה להגיד לכם דבר מופלא שתחשבו עליו לעומק. מחלוקת קורח וכל הדתו, אתם יודעים ממה מתחילה? מזה שקורח רוצה שלא תהיה בעולם מחלוקת. קורח רוצה שיהיה עולם בלי מחלוקת. קורח לא רוצה הבדלה בין שום דבר לשום דבר. קורח לא רוצה מחלוקת. קורח הוא אדם מופלא שבא ואומר, כולם קדושים. כל ישראל שמעו מפי השם אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמנו. קורח כן מכיר בעם ישראל כמיוחד. הוא אומר, עם ישראל שמע. הוא מדבר על העדה. אבל הוא מבקש לומר, משה רבינו, ההתמקדות באדם, ההתמקדות ברבי, ההתמקדות בכהן, היא מסוכנת. זה לגיטימי לגמרי הדעה הזאת. בסדר גמור, לדיון. ומשה רבינו דן בכבוד, ברספקט גדול מאוד לקורח, שמעו נא בני לוי, לא כתוב בני לוי, אלא וידבר ויאמר משה אל קורח, שמעו נא בני לוי. כך פונים למנהיג לא מעורער. שפונים אליו ומדברים אחרי זה בלשון רבים אל כולם. והוא מוסיף רק טענה אחת. לכן אתה וכל עדתך הנועדים על השם, ואהרון מהו כי תלינו עליו. זה אגב דבר שאותי עדיין מפליא. אני רוצה להתייחס אליו עוד מעט. מה ההבדל בינך לבין אהרון? תמיד הסברתי לעצמי, הענבה של משה. מילא עליי, אבל אהרון... מה, מה, מה? הם מדברים פה עכשיו אידיאולוגיה. אז הטענה שלהם היא גם על משה וגם על אהרון. הטענה שלהם היא לא אישית. הטענה שלהם היא רעיונית. הטענה שלהם היא אידאית. אז לפי זה מה אתה שואל, ואהרון מהו? כי תלינו עליו. זה סוף... זה משפט מוזר מה שאני אומר. זה בעצם סוף פרשת קורח. עכשיו מתחילה פרשת דתן ואבירם. ואחרי זה המיקס. שנוצר בהמשך. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב. ויאמרו לו נעלה. קודם כל, ההבדל הראשון, אתם שמים לב? משה רבינו הולך ומדבר עם קורח. שמעו נא בני לוי. עכשיו הוא צריך לטפל בדתן ואבירם. גם משה רבינו ידע את החלוקה בין קורח לדתן ואבירם. ידע אישי חינם. אלה דתן ואבירם בני אליאב. הוא מזכיר את היותם בני אליאב בן ראובן, והוא שולח לקרוא להם. ויאמרו לא נעלה. אתם שמים לב להבדל? הם לא אומרים כלום. הם פותחים בלא נעלה. לא נעלה מאיפה לאיפה, במדבר, מה העליות שיש בדיוק, איזה גובה. צריך לזכור, משה רבנו נמצא במשכן, הדגלים. דתן ואבירם נמצאים בשבט ראובן. אני לא בטוח שזאת הייתה עלייה כזאת. אבל כולם ידעו שזה to make עלייה, לעלות למשכן. והמילה לעשות עלייה, תשמעו מה היא עושה עכשיו בפסוקים הבאים. ויאמרו לא נעלה, תשמעו את דתן ואבירם. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. אגב, מי העלה אותנו ממצרים? לפי דתן ואבירם? משה. איך נקראת מצרים לפי דתן ואבירם? ארץ זבת חלב ודבש. אתם שומעים את ההבדל? כלומר, בכלל, איך? הקושי הוא אחד, מה קורח עושה עם דתן ואבירם? זה הקושי היחיד שיש פה. זה הקושי שזועק. יש כאן תיאור של שתי דמויות הכי הפוכות. יש תיאור של דמות שהיא משה ואהרון בעיני רוחו ורוח קודשו בצדק. לא גאווה בכלל. אינו התאה אותו. צריך להבין למה אינו התאה אותו. אתם יודעים למה אינו התאה אותו? כי לא הייתה לו אימת רבו עליו. כי הייתה קליפה. כי לא הייתה לו את הענבה שנצרכת. לזה נגיע. אבל עד שאינו התעתה אותו, כשאתה תופס את זה, תבין על מה מדובר. מדובר על האדם שאמר את המילים היפות ביותר על כלל ישראל כולו. הוא מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. הוא קורא לעם הזה קהל השם. הוא מבקש שכשם ששמענו את אנוכי ולא יהיה לך, נמשיך לשמוע את הכל. אני רוצה להזכיר לכם בשנייה על קורח. כשעם ישראל קיבל את התורה במעמד הר סיני, מלמדים אותנו חז"ל על פי הפסוקים, שעם ישראל אמר למשה רבינו, אנחנו לא רוצים לשמוע את התורה מפיך, אנחנו רוצים לשמוע אותה מפי הקדוש ברוך הוא. רצוננו לראות את מלכנו. אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי שליח. ואז הקדוש ברוך הוא דיבר אל עם ישראל, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. וכל העם רואים את הקולות, אתם זוכרים? ואת ההר השם. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו, נו, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, תן עמות. משה אומר, בסדר, מעכשיו אני הבנתי. עכשיו מתגלה לנו שקורח מבקש לחזור למדרגה הראשונה. ואולי באמת קורח שייך למדרגה הזאת. 250 מקטירי הקטורת שלקח איתו קורח, אומרים חז"ל, היו 250 ראשי סנהדראות. ואולי הם מקריבים קטורת בוודאי להשם לפי שיטתם. הם לא מזכירים לנו קצת את נדב ואביהו, מקטירי הקטורת? שגם אותם לקחה ושרפה האש? כי הם היו בלשון הפנימית הרגילה ברצו בלי שוב? קורח הוא משם. עכשיו תשמעו את האנטיתזה הכי קשה בעולם. אתם שומעים מה אומרים דתן ואבירם? לא נעלה. אנחנו לא רוצים עלייה. בכלל. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר. פעם שאלו אם, בכמה שגיאות אפשר לכתוב נוח, נכון? בכמה שגיאות אפשר לכתוב שם. כמה רשעות יכולה להיות בפסוק, צריך ללמוד מהפסוק הזה. כמה ציניות, כמה רוע. זה ללמוד אותו שנים את הפסוק. קודם כל, הרי אתם עוד לא עליתם כי אתם במדבר. אבל מבחינתנו זה כבר העלייה. אין עלייה. אין בכלל עלייה. הכל שקר בעולם. מה אמרת? שאלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש? אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה, הקדוש ברוך הוא, הכל אותו דבר. אפר לפי. הוא העלה, אתה העלית. יכולים להשוות בכלל בין דתן ואבירם לקורח? זה דבר מופלא, דתן עם קורח, עם קורח, ב-250 מקטירי הקטורת. הם רצו יותר מדי, להבדיל מיליוני הבדלות ברמה, דתן ואבירם הם שוב בלי טיפת רצו. אתם שמתם לב פעם לשני העונשים בפרשה? עונש אחד הוא אש שעולה למעלה. ועונש שני הוא אדמה שבולעת למטה. זה האדם. ושני הצדדים במחלוקת קורח וכל הדתו מתארים שני צדדים שאתה לא יכול לקלוט מה הם מחפשים ביחד. דתן ואבירם, תשמעו אותם הלאה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, לעניות דעתי הרב עמוס, כל ההיסטוריה שלהם בעצם מרוכזת פה, ולכן חז"ל לוקחים את הדברים האחרים אליהם. להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר. אתם מבינים את ההבדל בין שררה לבין מדוע תתנשאו על קהל השם? להינשא על קהל השם זה מנשיא. להסתרר זה שררה. בכפילות. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש, הביא אותנו. הציניות פה קורעת שחקים. הכל שווה. התורה מדברת הרבה דברים טובים על ארץ ישראל. יש לה כל כך הרבה דברים טובים על ארץ ישראל, היא לא צריכה להשוות אותה לשום דבר אחר. אבל בכל זאת, השוואה אחת היא עושה. לא כארץ מצרים היא. ולדתן ואבירם יש רק משפט אחד להגיד. הכל אותו דבר. אקלימית, אתם מדברים שטויות. תעזבו רוחניות. שתם מבחינת האקלים, גיאוגרפיה לכיתה ב' למדתם. על מה אתם מדברים ארץ זבת חלב ודבש? אתם לא אמרתם ארץ הנילוס. מה אתם בכלל אומרים פה בפסוקים? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, שימו לב, אפילו ברשעות יש עוד. לא אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש העליתנו. למדבר העלית אותנו. לארץ זבת חלב ודבש עוד לא הבאת אותנו. כמה אפשר? מה עוד? ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. וכמו בכל משפט קשה, אפשר לקרוא אותו באלף צורות. אתה רוצה לשקר לכולם? אתה רוצה לנקר את עיני כולם? או, גם אם תנקר את עינינו, אנחנו לא נעלה. אנחנו הולכים איתך למלחמה, פעם עד הסוף. עליהם תראו את התגובה של משה. ויחר למשה מאוד ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך. עכשיו הוא פונה אל קורח ואומר לו, אדוני, אני מצטער. אני כבר לא יכול לעשות חלוקה. אתה ממשיך ללכת איתם. אתה וכל עדתך, היו לפני השם אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם כתורת והקרבתם לפני השם איש מחתתו, ו-250 האנשים של קורח באים עם המחתות שלהם. ואז פסוק כ"ג, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. הקדוש ברוך הוא מחבר, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה. הוא לא קרא כך למי? לקורח. הוא קרא כך לדתן ואבירם. ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאותם. אבל התורה ממשיכה לדבר על קורח, דתן ואבירם ביחד. ויעלו מעל משכן, נו, קורח, דתן ואבירם מסביב. ודתן ואבירם יצאו ניצבים, פתחו עליהם. התורה ברורה לגמרי, ואנחנו לא שמנו לב לחלוקה. התורה אומרת, משה רבינו, אין ברירה, קורח הולך עם דתן ואבירם, משה מנסה שלו. וכל הסיבה,